בו בבסרה דף נון זיין. האו שטורי, דאבוכתימו עלי בית רי. שני אנשים היו חתומים על השטר. עכשיו, מה קורה כשצריך לקיים שטר שחתומים עליו שני אנשים? אם מביאים את שני העדים, וזה אומר זה כתב ידי, וזה אומר זה כתב ידי, לפי חכמים במסכת כתובות, זה מספיק. לא צריכים לצרף איתם עוד אחד אחר. לכאורה, אם תשאל למה, הרי על כל חתימה מעיד לנו פה רק עד אחד. מבארת הגמרא בכתובות שהסיבה היא, שבעצם כשאדם אומר זה חתימת ידי, הוא לא מעיד על החתימה. הוא מעיד על המנה שכתוב בשטר. הוא מעיד על הסיפור. אז אם כן, על הסיפור יש לך שני עדים, כי כל אחד אומר, זה כתב ידי. אבל מה קורה? שכיב חד מיני. אחד מהעדים נפטר, הוא לא יכול לומר, זה כתב ידי. אז מה צריך? צריך שני עדים שיעידו שזאת חתימתו. אתה אחוה דהי דקוי. הגיע אחיו של העד השני, ואחד אחרינה. ועוד אדם זר, לעשו דה חתימת ידי דהידה. סבר אבינה למימה, היינו מתניתים. שלושה אחים ואחד מצטרף עמהם. חשב רבינה לומר, שכמו במשנה שלנו, שכשיש שלושה אחים שכל אחד מעיד על שנה אחרת, ואחד מצטרף עם כל אחד מן האחים, אנחנו לא אומרים שיש כאן עדות אחת ושני אחים לא יכולים להצטרף. אלא כל שנה זה עדות נפרדת. אז לא אכפת לנו שעל השנה הראשונה יש אח אחד, ועל השנה השנייה יש אח שני. אז כך גם פה. כיוון שיש פה עדות אחת על החתימה הראשונה, ועדות נפרדת על החתימה השנייה, לא אכפת לנו שיש כאן אח בחתימה הראשונה, ואחיו בחתימה השנייה, שמעיד על החתימה השנייה. אמר לו רב אשי מדמי הטם לו נפיק נקי ריבה דממונה אפומה דאחי. אחא נפיק נקי ריבה דממונה אפומה דאחי. הסיבה ששני אחים פסולים, אומר הרשב"ם, זה בגלל ששני אחים שמעידים זה כמו עד אחד שמעיד. שני אחים הם כמו אחד, הם לא שניים. אפילו מוישה ואהרן הם אחד. מה קורה במשנה שלנו? שלושה אחים העידו ביחד עם אחד שהצטרף איתם. אבל כשאתה מסתכל על כל המכלול, מי העיד על החזקת שלוש שנים? שלושת האחים העידו חצי עדות. והאחד שהצטרף עם כל אחד, העיד חצי עדות אחרת. לכן הם מצטרפים. אבל אם פה תיקח את כל המנה שבשטר, על פי מי אתה מקיים את המנה בשטר? שלושת רבעים מן העדות אתה מקיים על פי שני אחים. ורבע על פי האדם הזר. זה נקרא נחי ריבה, פחות רבע מכל הממון, הפום מדי אחר. זה לא טוב. צריכים שכל עד יעיד חצי עדות. אומרת המשנה, אילו דברים שיש להם חזוקו, ואילו דברים שאין להם חזוקו. אנחנו נראה להלן, יש דברים שהפעולה שלהם נקראת חזוקה, אם הוא החזיק ככה שלוש שנים, זה ראיה שזה שלו, ויש כאלה שלא. היה מעמיד בהמה בחצר, תנור ריחיים מקיריים ומגדל תרנגולים ונותן זבלו בחצר, אינה חזקה. זה לא פעולה מספיק רצינית. אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה 10 טפחים, וכן לתנור וכן לקיריים וכן לריחיים, הכניס תרנגולים לתוך הבית, לא לתוך החצר, ועשה מקום לזבלו עמוק 3 או גבוה 3, שזה משהו קבוע יותר, הרי זו חזוק. שואלת הגמרא, מה יש נורי שהוא, מה יש נוסף? למה אם אני מכניס בהמה לחצר שלך? אין לי חזקה. בניתי שם מחיצה, אז זה חזקה. אומרו לי, עזרו לי, אומר כלל. כל שאילו בנכסי הגר קנה, כל חזקה כזאת שהיא פעולת תיקון בקרקע, שבנכסי הגר היא חזקה שנחשבת חזקת קניין, בנכסי חברו קנה כחזקת ראיה. כל שאילו בנכסי הגר לא קנה, בנכסי חברו לא קנה. עזרו להם, מנסה לעשות השוואה בין צורות החזקה של נכסי הגר, בין חזקת קניין לחזקה של שולו שוני. מה תקיף לו רב שישס וכלולהו? והרי ניר, אדם שחורש את כל הסעד הזה בנכסי חברו קנה, סליחה, בנכסי הגר קנה, זה פעולת תיקון מקרקע, בנכסי חברו לא קנה, אדם שלוש שנים יעשה ניר, אין לו חזוקה, כיוון שבעל הבית לא מחה, בעל הבית אמר, עד רבה הוא מתקן לי את הקרקע, והרי אכילת פירות, זה בנכסי חברו קנה, כיוון שזה ראיה שמשתמש פה כבעלים, אבל בנכסי הגר לא קנה, כמו שאמרנו שאכילת פרי בקרקע, זה לא פעולת תיקון בקרקע. אלא אמר רב נחמן, אמר רבי בר אבוה, הכה בחצר השותפים מסכינה. פה לא מדובר באדם זר. אם אדם זר יעמיד בהמתו בחצר של מישהו אחר שלוש שנים, בוודאי זה חזקה. אין הבדל אם הוא מעמיד או בונה למחיצה. כאן מדובר בשותף. יש פה חצר ששייכת לכל השותפים. החצר בעצם מיועדת לכניסה וליציאה. היא לא מיועדת להנחת חפצים. אבל מה? זה בעמדה כדי לא קבדה. כששכן רואה שהשכן שלו מעמיד את הבהמה, הוא עוד לא מקפיד. אלא אם כן זה כרגע מפריע לו, אז הוא יגיד לו תסלק אותה. אבל כל זמן שזה לא מפריע לו, הוא לא מקפיד. אבל המחיצה? אם בונה לו פתאום מחיצה בחצר, קבדה. אז אם כן, סתם העמדה זה לא חזקה, ועל פעולה שרגילים להקפיד ועושה אותה שלוש שנים, זה ראיה שזה שלוש, הוא קנה את הזכות הזאת בחצר, שזה היה ברשות. שואת הגמרא, או בעמדה כדי לא קבדה? שכנים לא מקפידים סתם על העמדה? ואותנן? משנה בנדורים, השותפים שנדרו הנאה זה מזה. שני שותפים שיש להם חצר משותפת, ואחד נדר הנאה שלא ליהנות משותפו. אסורים להיכנס לחצר, אף על פי שהחצר הזאת שלו, לא, אסור לו להיכנס לחצר. לכאורה למה? כיוון ששותפים מקפידים אחד על השני, שהוא לא יעשה משהו מעבר. אם אתה אומר שהם לא מקפידים אחד על השני, אפילו שהוא מודר ההנאה ממנו, כיוון שדבר כזה לא מקפידים, אז כאילו הוא הפקיר את זה ליחס לכל הדברים שהוא לא מקפיד עליהם. מוכרח מכאן שכן מקפידים. אלא אמר רב נחמן, אמר רבי בר אבוה, לא מדובר כאן בחצר שבוודאי מקפידים, אלא ברחבה של אחורי הבתים מסכינה. היא לא עשויה על הכנסה והוצאה. ובעמדה כדי לא קבדה. והמחיצה כן קבדה. אז המשנה שלנו שמחלקת בין העמדה למחיצה עוסקת בשותף ברחבה שאחורי הבתים. רב פופה אמר אידי ואידי בחצר השותפים. והמציאות הטבעית היא שהיא כדי קבדה והיא כדי לא קבדה. אז לכן, גבי מומו הנה לכולה. מה זאת אומרת? למרות ששואל שלא מדעת גזלה, מותר לי להעמיד בהמה בחצר שאני שותף בה. אם הוא מקפיד שיגיד לי, אם הוא לא אומר לי, אני יכול ללכת לכולה ולהשתמש. וגם אם השתמשתי שלוש שנים, אין לי חזוקה. אבל לגבי איסורי, בנדורים, שאם הוא מקפיד אני עובר על איסור בל יחל דבורוי, אז חייבים ללכת לחומרה. רבי נאמר לעולם לא קבדה. שותפים לא מקפידים על העמדה, אז למה המשנה בנדורים מחמירה? ואומן רבי אליעזר, דתניא רבי אליעזר אומר, אפילו ויתור אסור במודר הנאה. הדוגמה הפשוטה של ויתור, זה אדם שנדר הנאה מחנווני. ואחר כך הוא שולח מישהו לקנות אצלו, בוא נגיד, כך וכך אגוזים. קילו אגוזים, והוא מוסיף לו עוד טיפה, זה נקרא ויתור. אף על פי שהוא מוסיף את זה לכל הקליינטים, הוא אסור לו ליהנות מזה. כי סוף סוף הוא נהנה ממנו. השיטת רב לזר היא שאפילו דבר שאדם מוותר ולא מקפיד, אסור לנודר ליהנות. אמר רבי יוחנן משום רבי בנוי, בכל שותפים מעכבים זה את זה. שותף יכול לעכב על השותף השני, לא להניח שום דבר בחצר. חוץ מן הכביסה, שזה חכמים תיקנו והתירו לכל אחד לעשות כביסה בחצרו. למה? שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה. אם אתה לא תיתן לו לעשות כביסה בחצר, איפה יעשה כביסה? על שפת הנהר? זה ביזיון. שצריכות לעמוד שם יחפות, לעמוד שוק, לגלות שוק, לעמוד בנהר. דורשת הגמרא את הפסוק בישעיהו, ועוצם עיניו מרות ברע. אומר רבי חייא בר אבא, זה שאין מסתכל על אנשים בשעה שעומדות על הכביסה. מברר את הגמרא, איך אדום, אידי כדרכי אחי, הנה יש דרכי אחי תל הלכת שם. והוא עובר כאן איפה שיש בנות ישראל שעושות כביסה. רשב? אומר רשב"א, אף על פי שעוצם עיניו, שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה, דקיימנן בחולין הרחק מן הקיום. הידלי כדרכי אחין, אנוסו, אפילו אם הוא מסתכל בדרך, בדרך הליכתו, או אין עשר חמונה פטרה. עונה הגמרא, לעולם דלי כדרכי אחין, ואפילו אחרי מבא אלי למינס נפשי, צריך להטות עיניו לצד אחר, ולכן הפסוק משבח אותו וקורא לו שהוא חסיד. בואי מנהי רבי יוחנן מרבי בנוי, חלוק שתמיד חכם כיצד? אז הוא ענה לו, כל שאין בשרו נראה מתחתיו. רשב"ם אומר, שיהיה ארוך עד פיסת רגלו, שלא ייראה כשילך יחף. זה הבגד התחתון, זה החלוק. הבגד מעליו נקרא תלית. תלמיד, תלית של תמיד חכם כיצד? כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח. ורשב"ם אומר שעוד יותר טוב אם הוא מכסה עד הסוף. שולחן של תמיד חכם כיצד? שני שליש גדיל ושליש גלאי. שני שליש מהשולחן עם מפה שעליה הוא מניח את האוכל, כדי שהאוכל יהיה מונח על מפה נקייה ולא על השולחן המלוכלך, וגם שיהיה לו מפה לנקות את ה... להתנקות בה. ושליש גלאי ושליש האחורי מגולה בלי מפה, ועליו קערות וירק. שם נמצאים הקערות שמהם הוא לוקח את האוכל וירק. וטבעתו מבחוץ. השולחן לא היה כמו שלנו, שולחן עם ארבע רגליים, אלא זה פלטה כזאת, שיש לה טבעת, כדי שגומרים לאכול, תולים אותה על הקיר. אז הטבעת של השולחן צריכה להיות כלפי חוץ, לא בצד של האוכל. שאת אמרה ואותניה, טבעתו מבפנים לא קשיה. הדאי כי ינוקה. הדלי כינוקה, אם הוא אוכל ביחד עם ילד קטן על ידו, אז שלא ישים טבעת על ידו, כמה שהתינוק ינענע את כל השולחן, אלא ישים אותה כלפי חוץ. אבל אם אין תינוק, שישים את הטבעת על ידו, כדי שלא יתקלו בזה מישהו, אם זה יהיה בולט החוצה. ואם הייתם מהו ועוד דלי כינוקה, ולא קשה, עוד היא כשמה, אם יש שמש, אז צריכים לחשוש שהוא לא יתקל בזה, אז ישים את זה כלפיו. עוד דלי כשמה, עדיף לשים את זה כלפי חוץ, שלא יפריע לאכילה. ויבוא יישא אמו ועוד אי כשמה ולא קשיו בימומה או בלילה. עד כאן דיברנו על שולחן של תמיד חכם. ושל הארץ דומה למדורה וכדירות מקיפות אותה. זאת אומרת, כמו מדורה שיש אש באמצע, אז כך גם פה המפה והלחם באמצע וכל המסביב מלא קערות. המרשו מדייק שלמעלה כתוב קערות, ואצל הארץ כתוב גדרות, יותר בפן של חוסר ניקיון. מיטה של תלמידי חכמים כיצד? כל שאין תחתיה אלא סנדלים ממות החמה ומנהלים ממות הגשמים. הכוונה סנדלים ונעליים, רשב"ם אומר הפוך ממה שאנחנו רגילים היום. רשב"ם אומר דרך לנעול מנהלים ממות החמה וסנדלים ממות הגשמים בשביל עתיד. כנראה סנדל זה מה שאנחנו מכירים תמיד, רצועה לסנדלו. זה נעל שצריכים לקשור אותה עם רצועה כדי שלא תיפול בתית. זה סנדל, אבל במות החמה אפשר ללכת עם נעל לא קשורה. ושל המארץ דומה לאוצר בלוס. בלוס אומר רשב"ם כמו עיסה בלוסה שמורבבת מכל מיני מינים, כך מיטת המארץ מלאה בכל מיני דברים תחתיה. עד כאן דף נון זין.